השיעור היום מוקדש לילוי נשמת יואל צבי בן יעקב, שהיום עלו שנתיים לפטירתו. נודה לכולכם אם תלמדו לילוי נשמתו.
שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קופי במסכת פסחים, מאתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים את הלימוד בשורה השלישית בעמוד א', ונסיים בשורה השמינית בדף הבא. השיעור היום יהיה 15 דקות. היום נחלק את הלימוד לשלושה חלקים. בחלק הראשון נחזור לנושא מתחילת הפרק, וזה סעודה שנמשכת אל תוך השבת. בחלק השני נדבר על אכילה לפני הבדלה במוצאי שבת, ובחלק השלישי נדבר על האפשרות לעשות את הקידוש של הלילה ביום. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון. נזכיר שבדף קוף בתחילת הפרק ראינו מה קורה עם אנשים התחילו סעודה ביום שישי בזמן שבו מותר להתחיל אותה, והם אכלו ואכלו עד שהגיע שבת. והשאלה היא מה הם צריכים לעשות עכשיו, וראינו בזה שלוש דעות. רבי יהודה אומר שהם צריכים לעשות הפסקה מוחלטת בסעודה, כלומר לעקור את השולחן, לברך ברכת המזון, ורק אז להתחיל סעודה חדשה שהיא תהיה סעודת שבת. רבי יוסי מצד שני אומר לא צריך שום הפסקה, אפשר להמשיך ולאכול כרגיל ובסוף יעשו קידוש. וראינו דעת שמואל שהוא באמצע, שמצד אחד הוא אומר כן צריך הפסקה, מצד שני הוא לא דורש הפסקה כל כך גדולה כמו רבי יהודה, אלא לא צריך לעקור את השולחן וגם לא צריך לומר ברכת המזון, אלא מכסים את האוכל במפה, עושים קידוש וממשיכים לאכול, ואותה הפסקה קטנה היא מספיקה בשביל לפצל את הסעודה לשניים, כך שהמשך האכילה נחשבת לסעודת שבת. אלה הדעות שראינו שם. שוב, רבי יהודה הפסקה מוחלטת, רבי יוסי שום הפסקה, ושמואל באמצע הפסקה קטנה. עכשיו נראה סיפור לגבי זה, וכך נראה גם מה דעת עוד אמוראים בנושא, וגם נראה מה הטעם של דעת שמואל. אז מסופר על תלמידי רב שהם ישבו בסעודה ביום שישי, והם ביקשו מרב אמנונה לצאת החוץ הרגע לראות אם כבר נכנסה שבת, כי הם סברו כמו רב יהודה שאם נכנסה שבת הם צריכים לעשות הפסקה מוחלטת של הסעודה, כמו רב יהודה. לעומת זאת אמר להם רב אמנונה, אמנם צריך לבדוק אם נכנסה שבת, אבל אם היא נכנסה אז לא צריך לעשות הפסקה מוחלטת, אלא מספיק כמו שמואל, כלומר לפרוס מפה ולעשות קידוש. אז למדנו מכאן שתלמידי רב חשבו כמו רב יהודה, ורב אמנונה אמר להם שפוסקים כמו שמואל. עכשיו רב אמנונה ממשיך וגם מסביר את דעת שמואל. הוא מסביר שכיוון שכשנכנסת שבת אסור לאכול בלי קידוש, אז עצם האיסור הזה היא זאת שמפצלת את הסעודה לשניים וקובעת את המשך הסעודה כסעודה בפני עצמה, ולא צריך לעשות עקירת שולחן וברכת המזון, מספיק עצם האיסור, ולכן לפי שמואל מספיק לעשות קידוש ולהמשיך הלאה. עד כאן החלק הראשון של השיעור, ראינו שרב אמנונה הוא כמו שמואל וראינו את ההסבר. החלק השני מתחיל בשורה התשיעית בעמוד א', והוא המשך ישיר של החלק הראשון. בחלק הראשון דיברנו על סעודה שנמשכת מיום שישי אל תוך שבת. עכשיו בחלק השני נדבר על מצב הפוך, סעודה שנמשכת משבת אל תוך מוצאי שבת. עכשיו לפני שנתחיל נקדים שיש איסור לאכול סעודה במוצאי שבת לפני הבדלה. בסוגריים נעיר שלגבי מים יש מחלוקת, רב ורבנן דבר רבה שאומרים שזה מותר. רבון אומר שגם מים אסור, ומי ששותה ומסתכן במחלת האסכרה, זה לגבי מים. בכל אופן, באופן כללי, לאכול במוצאי שבת אסור לפני הבדלה. עכשיו, הנושא שלנו, מה קורה אם התחילו לאכול בשבת עצמה, סעודה שלישית, והסעודה נמשכה עד מוצאי שבת? האם עכשיו, כיוון שיצא שבת והם עוד לא עשו הבדלה, הם צריכים להפסיק לאכול ולעשות הבדלה, או שלא, הם יכולים להמשיך את הסעודה ולעשות הבדלה רק אחרי זה? לגבי זה אומרת הגמרא שבהתחלה חשבו החכמים שצריך להפסיק, אבל אמר להם רב עמרם בשם רב שלא צריך להפסיק. למה חשבו שכן ולמה בסוף לא? אז בהתחלה חשבו שכן צריך להפסיק בגלל סברה דומה למה שרב אמנונה אמר מקודם לגבי קידוש בחלק הראשון. הרי מה הוא אמר שם? שעצם האיסור לאכול לפני קידוש ברגע שנכנסת שבת מפצל את הסעודה לשניים, כלומר לסעודה עד כניסת שבת וסעודה מכניסת שבת. עכשיו שם הוא השתמש בעיקרון הזה לכולה, כלומר שכשנכנסת שבת לא צריך לעשות כמו רב יהודה ולהפסיק לגמרי את הסעודה על ידי ברכת המזון, כי ממילא מפוצלת לשניים מעצמה, ולכן מספיק לעשות קידוש ולהמשיך לאכול. זה היה שם לגבי קידוש. אבל עכשיו אומרים החכמים לגבי מוצאי שבת שאותה סברה דווקא גורמת לחומרה, כי הרי גם במוצאי שבת אסור להתחיל סעודה לפני הבדלה. אז אם אני עכשיו אוכל סעודה שלישית ונמשכת עד אחרי מוצאי שבת, אז לכאורה צריך לומר שהאיסור לאכול לפני הבדלה מפצל את הסעודה הזאת לשניים, כלומר הסעודה עד מוצאי שבת והסעודה ממוצאי שבת. וממילא כיוון שהסעודה ממוצאי שבת היא בעצם סעודה חדשה, אסור לי להתחיל אותה לפני הבדלה, ולכן חשבו החכמים שצריך להפסיק לעשות הבדלה ורק אז להמשיך. זה מה שהחכמים חשבו בעקבות הסברה של רב אמנונה לגבי קידוש בכניסת שבת. זה נקרא בגמרא ששבת קובעת להבדלה, זה מה שהם חשבו, אבל כאמור אמר להם רב עמרם בשם רב שזה לא נכון, אלא מותר להמשיך את הסעודה אל תוך מוצאי שבת ולהבדיל רק בסיום הסעודה, כי הוא אומר שאומנם בכניסת שבת השבת קובעת את הסעודה ומחלקת את הסעודה לשניים, אבל במוצאי שבת זה לא כך, כי כל העניין שהשבת קובעת את הסעודה כסעודה בפני עצמה זה מצד כבוד שבת, אז בכניסת שבת זה באמת כבוד שבת שהסעודה שאוכלים היא שייכת רק לשבת ולא המשך של סעודת חול. לעומת זאת, במוצאי שבת, עד רבה, יותר כבוד שבת שאת הסעודה שהתחלת בשבת תאריך גם אל תוך מוצאי שבת. אז לסיכום, להתחיל סעודה במוצאי שבת זה אסור, ולכן היום אנחנו מקפידים להתחיל סעודה שלישית לפני השקיעה, שזה לא ייחשב מוצאי שבת, אבל אם כבר התחלנו לפני השקיעה, מותר להמשיך ולאכול גם הרבה אחרי מוצאי שבת, ורק בסוף לעשות הבדלה. עכשיו, הגמרא מגבילה את זה שזה דווקא אם התחלנו סעודה שאפשר לומר שיש לה איזשהו קביעות. כלומר, סעודת לחם, יש כאלה שאומרים גם מזונות, אבל אם רק שתינו לפני השקיעה, אז כשיצא שבת אסור להמשיך ולשתות, כי זה לא נחשב המשך של איזושהי סעודה, אלא כל שתייה ושתייה היא בעצם דבר בפני עצמו, ולכן אסור לעשות את זה לפני הבדלה. עד כאן החלק השני של השיעור לגבי האכילה לפני הבדלה במוצאי שבת. לסיכום, להתחיל אסור, להמשיך סעודה מותר. ועכשיו, קצת אחרי אמצע עמוד א', אנחנו עוברים לחלק השלישי והאחרון. הנושא של החלק השלישי זה אם אפשר לומר את ברכת הקידוש של שבת במקום בלילה ביום. עכשיו רק נקדים שנכון שאנחנו אומרים קידוש של שבת גם בלילה וגם ביום, אבל בלילה זה עם ברכת הקידוש. לעומת זאת ביום פשוט אומרים כמה פסוקים, ומחר נראה שאפילו את זה לא צריך, ואומרים בורא פרי גפן, אין שם ברכת קידוש. והנושא שלנו זה מה קורה אם הוא לא אמר את ברכת הקידוש בלילה, האם במקום זה הוא יכול לומר את זה ביום. אז זאת שאלה ששאל רבינה את רב נחמן בר יצחק, והוא ענה לו שאפשר. כמו שאם לא אמרת הבדלה במוצאי שבת, אפשר להשלים את זה במשך השבוע, עד יום שלישי, אותו דבר לגבי קידוש. אם לא אמרת בלילה, אפשר להשלים את זה ביום. זו דעת רב נחמן בר יצחק, ועכשיו רבינה מקשה על זה שתי קושיות מברייתות. קושייה הראשונה זה מברייתא שאומרת בפירוש שבליל שבת יש קדושה על הכוס, כלומר ברכת הקידוש שהזכרנו, בשבת לעומת זאת, כלומר ביום, אין. וזה קשה לרב נחמן בר יצחק כשאמר שאם לא אמרת בלילה, אפשר ביום, כלומר שגם ביום לפעמים יש. עונה רב נחמן בר יצחק, זה לא קשה, באמת בדיעבד אם לא אמרת בלילה, אפשר לומר ביום, ואילו הברייתא לא עסקה בבדיעבד, אלא בלכתחילה, ובאמת לכתחילה אומרים בלילה ולא ביום. זאת קושייה ראשונה והתשובה. קושייה שנייה על רב נחמן בר יצחק, שאמר שאם לא אמרת בלילה קידוש, אפשר לומר ביום, זה מברייתא שמדברת על שני נושאים שקשורים ליין. נושא אחד זה קידוש, נושא שני זה כיבוד הסעודה, כלומר מעבר למצוות קידוש, יש גם מצווה לכבד את הסעודה של שבת, כלומר מתישהו במהלך הסעודה להוציא עוד יין בשביל כבוד הסעודה. עכשיו לגבי זה אומרת הברייתא שני דברים. דבר ראשון היא אומרת שאם חוץ מהכוסות לקידוש יש לו עוד קצת יין וזה מספיק לכבד רק אחת מהסעודות, אז הוא יוציא את היין הנוסף הזה בסעודת היום ולא בלילה. כלומר כבוד היום עדיף מכבוד הלילה. דבר שני אומרת אם אפילו את זה אין לו ויש לו רק מספיק לכוס אחת, אז הוא יעשה עם זה את הקידוש, כלומר בלילה, ויוותר גם על הקידוש של היום וגם על כבוד הסעודה בלילה וביום. עכשיו אומר על זה רבינה לרב נחמן בר יצחק, אם אתה צודק שאת הקידוש של הלילה אפשר לומר גם ביום, אז למה ברייתא אומרת שהוא ישתמש ביין המועט שיש לו בשביל הקידוש בלילה? הרי הוא יכול להרוויח שתי ציפורים במכה אחת אם את הקידוש הוא ידחה ליום, ואז ביום הוא גם ירוויח שזה קידוש, וגם הוא ירוויח כיבוד של סעודת היום, שכמו שאמרנו בתחילת הברייתא, זה עדיף על כיבוד הלילה. ממילא, כיוון שהברייתא לא אמרה את זה, אלא היא אמרה לעשות את הקידוש בלילה ולא לחכות ליום עם זה, מכאן אנחנו רואים, אומר רבינה, שבאמת פשוט אי אפשר לעשות את הקידוש ביום, כלומר חייבים בלילה, וזה קשה על רב נחמן בר יצחק שאמר שאפשר לעשות את הקידוש בדיעבד גם ביום. זאת הקושייה השנייה, ועל זה עונה רב נחמן בר יצחק, זה גם לא קשה. נכון שאמרתי שבדיעבד אפשר לעשות את הקידוש ביום במקום בלילה, אבל כמו שכבר אמרנו, זה רק בדיעבד, לכתחילה עדיף בלילה, והעדיפות הזאת של הלילה היא יותר חשובה מאשר להרוויח עוד מצווה של כיבוד הסעודה של היום. זה נקרא חביבה מצווה בישתה, אפילו אם זה בא על חשבון להרוויח מצווה נוספת. אז שוב, באמת לפי רב נחמן בר יצחק, אפשר בדיעבד לעשות את הקידוש של הלילה ביום, אבל עדיף בלילה, גם אם זה אומר שאני אפסיד את האפשרות לכבד את סעודת היום. אז זאת התשובה על הקושייה השנייה, ואם זה באמת נשאר, ועכשיו בסוגריים, בשורה הרביעית בעמוד ב', נראה קושייה על התשובה הזאת, נתרץ אותה, ואז נראה דיון על הקושייה, ובזה נסיים. הקושייה על התשובה הזאת זה ששואל רבינה, האם באמת אומרים חביבה מצווה בשתה גם על חשבון מצווה אחרת? והרי יש ברייתא שכבר ראינו אותה אגב לא מזמן בקוף בית עמוד בית, שאם אדם חוזר מבית כנסת במוצאי שבת והוא רואה שיש לו רק כוס אחת של יין, והוא צריך הרי לעשות גם הבדלה, ואחרי זה הוא יאכל מלה ומלכה והוא יצטרך לברך ברכת המזון, וגם את זה עושים על כוס, וכאמור יש לו רק כוס אחת, אז אומרת לו הברייתא, אנחנו לא רוצים שתוותר על הכוס של ברכת המזון, לכן למרות שבדרך כלל אסור לאכול לפני הבדלה, כמו שראינו בחלק השני של השיעור, בכל זאת כאן בשביל שתרוויח עוד מצווה של ברכת המזון על הכוס, אנחנו מאפשרים לך לאכול לפני הבדלה, ואז תיקח את הכוס ותעשה עליה גם את ברכת המזון וגם הבדלה. עכשיו מכאן יוצא לכאורה שלא אומרים חביבה מצווה בשעתה. כלומר הרי אם היינו אומרים חביבה מצווה בשעתה, אז הוא היה צריך לומר הבדלה מיד לפני האוכל, כמו שתמיד עושים, הרי זה השעה שלה. אבל בכל זאת חזל לא אמרו לו את זה, אלא הם אמרו לו, אתה יכול לדחות את ההבדלה לאחרי הסעודה, בשביל להרוויח שגם בברכת המזון יהיה כוס של יין. אז הנה אנחנו רואים שהשיקול של חביבה מצווה בשעתה לא יותר חשוב מלהרוויח מצווה נוספת בהמשך. אז למה אצלנו לגבי קידוש, אתה אומר לו לעשות את הקידוש בלילה ולא לחכות ליום ולהרוויח גם את כבוד היום. זאת הקושייה של רבינה על התשובה של רב נחמן בר יצחק שחביבה מצווה בשעתה, ועל זה עונה רב נחמן בר יצחק, אל תשווה בין קידוש שזה בכניסת שבת לבין הבדלה שזה ביציאת שבת. בקידוש בכניסת שבת אנחנו רוצים לקדש את השבת בכניסתה כמה שיותר מהר, לכן אנחנו מעדיפים לעשות את זה בלילה גם על חשבון שנפסיד כוס נוספת לכבוד היום. לעומת זאת ביציאת שבת, זה אנחנו רוצים לעשות כמה שיותר מאוחר. אז נכון שבדרך כלל צריך קודם כל להבדיל ורק אז לאכול, אבל אם יש סיבה מיוחדת לאחר את ההבדלה לאחרי האוכל, אז אנחנו תופסים טרמפ על אותה סיבה ומאחרים את ההבדלה, כי אנחנו רוצים להראות שאנחנו לא ממהרים לברוח מהשבת. אז זאת התשובה לגבי חביבה מצווה בשעתה, רק נשים לב שלפי זה מדובר בתשובה מיוחדת לגבי שבת, אבל לגבי תחומים אחרים לא באמת ברור האם נאמר שם חביבה מצווה בשעתה או שלא. עכשיו לסיום, ממש בסוגריים, ארבע שורות לפני סוף עמוד ב', כיוון שכבר הזכרנו את אותה ברייתא לגבי אדם שמגיע במוצאי שבת ויש לו רק כוס אחת גם להבדלה וגם לסעודת מלה ומלכה, הגמרא אומרת שמהברייתא הזאת אפשר ללמוד שמונה הלכות. מה הלכות? הלכה ראשונה זה שלמרות שהוא הבדיל בבית כנסת, הוא צריך להבדיל עוד פעם על הכוס. הלכה שנייה זה שאת ברכת המזון חייבים לעשות על הכוס, כלומר זה לא סתם איזשהו עניין, אלא זה ממש מצווה, עד כדי כך שבגלל המצווה הזאת אומרים לו לאכול לפני הבדלה. הלכה שלישית זה שגם הכוס של ההבדלה וגם הכוס של ברכת המזון צריכות שיעור, כלומר רביעית בכל כוס, כי הרי אם הם לא היו צריכות שיעור, הוא היה יכול לחלק את היין שיש לו בין זה לזה, אלא באמת שניהם צריכים שיעור ולא היה לו מספיק לשניהם. עכשיו רק נעיר בסוגריים שאומנם צריך רביעית, אבל זה לא אומר שצריך לשתות רביעית, אלא צריך שיהיה רביעית בתוך הכוס. בפועל לגבי שתייה מספיק שהוא יתאם קצת, כך משמע מהמשך הגמרא. הלכה רביעית זה שהמברך צריך שיתאום, כלומר זה לא מספיק שהוא יעשה הבדלה על הכוס ולא ישתה ואז יאכל ויעשה על זה ברכת המזון, אלא הוא צריך לשתות אחרי הבדלה, ולכן באמת לא יישאר לו לברכת המזון, אלא אם כן הוא יעשה כמו שאמרנו את שניהם על אותה כוס. לגבי ההלכה החמישית יש מחלוקת האם זה באמת הלכה בפני עצמה. ההלכה היא שטעמו פגמו, כלומר ברגע ששתו מהיין אי אפשר להשתמש באותה כוס לברכה נוספת. עכשיו מה המחלוקת? אז רב אשי בשורה השנייה בדף הבא מבין שבאמת לא מדובר כאן בהלכה בפני עצמה, אלא מדובר כאן שהיה בדיוק את השיעור, כלומר רביעית, וממילא אם טעמו פגמו, כלומר אם הוא טעם חלק אז כבר אין מספיק יין, וממילא ודאי שאי אפשר להשתמש לברכה אחרת. אבל אם היה יותר מהשיעור והיה טועם, אז אין בעיה, אפשר להשתמש לברכה אחרת. לעומת זאת, הגמרא בהתחלה מבינה שטעמו פגמו זה הלכה בפני עצמה. כלומר, גם אם יש קצת יותר מרביעית, והוא בהבדלה שותה רק קצת, כך שעדיין נשאר רביעית, בכל זאת הוא לא יכול להשתמש באותה כוס לברכת המזון, אפילו שיש שם רביעית, כי ברגע שהוא טעם מאותה כוס, זה פגם את הכוס מלהשתמש בה לברכות אחרות, והגמרא לומדת את זה מהברייתא שלנו, בהנחה שמדובר שהיה קצת יותר מרביעית, מזה שבכל זאת לא אומרים לו לטעום קצת להבדלה ולהשאיר רביעית לברכת המזון, כנראה כי זה בגלל שאם הוא יטעם זה יפגום את הכוס. אז שוב, לפי רב אשי, עצם הטעימה לא פוגמת את היין, הדבר היחיד שפוגם זה אם יש או אין שיעור רביעית. לעומת זאת, הגמרא בהתחלה סוברת, וגם בשורה החמישית בדף הבא, הגמרא מביאה את רבי יעקב בר אידי, ואת רב אידי בר שישה, ואת מר ברב אשי, שהם כולם באמת הקפידו שעצם הטעימה מהכוס היא פוגמת, אפילו שעדיין נשאר כשיעור, חלק מהם אפילו הקפידו גם על קד או על חבית קטנה. וממילא, גם אם היה לו קצת יותר מרביעית, הוא לא יכול לטעום קצת בשביל ההבדלה ולהשאיר את הרביעית בשביל ברכת המזון, אלא הוא עושה כמו שהברייתא אמרה, הוא עושה את שתיהן על אותה כוס. זאת הלכה חמישית. הלכה שישית, למרות שאסור לאכול לפני הבדלה, אם בכל זאת אכלת, עדיין אפשר להבדיל, כמו שאמרנו, שהוא באמת אוכל ואז מבדיל, ולא אומרים לו, תחכה למחר ושם אל תאכל ותבדיל אחרי, אלא תבדיל במוצאי שבת, אפילו שכבר אכלת. זאת הלכה שישית. הלכה שביעית זה משהו שלמדנו בקוף ב' עמוד ב', שלמרות שעדיף לא לומר שני עניינים שונים על כוס אחת, אם אין לך ברירה, אז אפשר. אז לכן כאן הוא עושה גם ברכת המזון וגם הבדלה על אותה כוס. והלכה שמינית ואחרונה בברייתא, זה שבברייתא, כשמתואר מה סדר הברכות שהוא אומר של ההבדלה, כתוב שהוא קודם אומר בורא מאורי האש, ורק אחרי זה בסמים. אז הגמרא מעירה שזה לפי שיטת בית שמאי, לפי רב יהודה שראינו בקוף ג' עמוד א', אבל ראינו שם שלפי בית הלל, קודם כל בסמים ואז נר, שזה באמת מה שאנחנו עושים היום. עד כאן 8 הלכות שלומדים מאותה ברייתא, ובזה הגענו לשורה השמינית בקופה ועמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו יום את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון דיברנו על סעודה שהתחילה ביום שישי ונמשכה לתוך שבת, שתלמידי רב חשבו שצריך לעשות כמו רב יהודה שראינו בדף קוף, שהוא צריך הפסקה מוחלטת של הסעודה בשביל לפצל בין הסעודה של חול לבין הסעודה של שבת. לעומת זאת רב אמנונה אמר שלא, מספיק לעשות כמו שמואל, לעשות קידוש ולהמשיך לאכול, כי עצם האיסור לאכול בשבת לפני הקידוש, זה עצמו מפצל את הסעודה לשניים, ולא צריך לברך ברכת המזון. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני דיברנו על אכילה לפני הבדלה במוצאי שבת, אז להתחיל סעודה לפני הבדלה זה ברור שאסור, חוץ מבמים שיש דעה שמותר, אבל מה אם הוא התחיל את הסעודה בשבת, והסעודה נמשכה אל תוך הלילה, אם הוא צריך לעצור במוצאי שבת, לעשות הבדלה ורק אז להמשיך לאכול, או שהוא ממשיך ואוכל ובסוף עושה הבדלה. אז בהתחלה רצו לומר שהוא צריך להפסיק, כי כמו שאמרנו שכניסת שבת מפצלת בין הסעודה עד אליה וממנה והלאה, אז אולי גם יציאת שבת תפצל בין הסעודה עד אליה וממנה והלאה, וממילא זה כמו סעודה חדשה במוצאי שבת, ואסור לפני שהוא עושה הבדלה. אבל דחר רב אמרם בשם רב שזה לא כך ומותר להמשיך לאכול. כי בכניסת שבת, השבת קובעת שזה סעודה חדשה, כי כבוד שבת שזה יהיה סעודה חדשה לכבוד שבת. לעומת זאת, במוצאי שבת זה דווקא כבוד שבת שהוא ימשיך את הסעודה של שבת אל תוך הלילה, וממילא זה עדיין סעודת שבת, אפילו שכבר לילה, ולכן הוא לא צריך לעשות הבדלה. זה היה בחלק השני. בחלק השלישי רב נחמן בר יצחק חידש שאם אדם לא עשה את ברכת הקידוש בלילה הוא יכול לעשות את זה ביום. על זה ראינו שתי קושיות של רבינה. קושיה אחת זה שבפירוש כתוב שבשבת ביום אין קידוש, אבל דחינו זה לכתחילה, אבל בדיעבד יש. קושיה שנייה זה מברייתא שאמרה שאם יש לו רק כוס אחת הוא יעשה עם זה קידוש בלילה, אפילו שאם הוא ידחה את זה ליום הוא ירוויח שתי ציפורים במכה אחת, כי הוא יעשה גם קידוש וגם כבוד סעודת היום. אז מכאן לכאורה שאי אפשר לעשות את הקידוש ביום. על זה ענה רב נחמן בר יצחק, אומנם אפשר, אבל זה רק בדיעבד, לכתחילה חביבה מצווה בישתה, לעשות את הקידוש בלילה, אפילו שזה יבוא על חשבון שהוא לא יוכל לכבד את הסעודה ביום. עכשיו על זה הקשר אבינה ממקום אחר, ששם לכאורה לא אומרים חביבה מצווה בישתה, אם זה בא לחשבון מצווה אחרת, וזה לגבי מי שחוזר מבית כנסת, והוא צריך לעשות הבדלה וגם לאכול מלה ומלכה, ויש לו רק כוס אחת, קצת יותר מרבית, והיא לא תספיק לו גם להבדלה וגם לברכת המזון. אז אומרת לו הברייתא, אפילו שבדרך כלל אסור לאכול לפני הבדלה, כאן תאכל לפני, ואז אחרי הסעודה תעשה גם ברכת המזון וגם הבדלה על אותה כוס, וכך תרוויח את שניהם. כלומר, אנחנו מעדיפים שהוא לא יעשה הבדלה בישתה, אלא ירוויח את שני הדברים, גם הבדלה וגם ברכת המזון על הכוס. עונה על זה רב נחמן בר יצחק, לגבי כניסת שבת, באמת חביבה מצווה בישתה, עדיף להקדים את הקידוש. לגבי יציאת שבת, אז באמת אם יש סיבה לדחות את ההבדלה, אז דוחים, כי אנחנו מעדיפים לאחר את הציון של יציאת שבת מאשר להקדים. זה היה לגבי קידוש ביום. עכשיו בסוגריים, לגבי אותה ברייתא שהוא עושה את ברכת המזון ואת ההבדלה על אותה כוס, אומרת הגמרא שאפשר ללמוד מכאן 8 הלכות. הלכה הראשונה זה שלמרות שהוא הבדיל בבית כנסת, הוא מבדיל עוד פעם על הכוס. הלכה שנייה זה שגם בברכת המזון באמת צריך כוס. הלכה שלישית זה שצריך בשניהם שיעור. הלכה רביעית זה שלא מספיק שהוא יקדש, אלא הוא צריך לטעום בפועל. אמנם לא רביעית, אבל צריך לטעום. הלכה חמישית לפי הגמרא והמורים אחרי זה, זה שעצם הטעימה פוגמת והוא לא יכול להשתמש בזה לעוד מצווה, אפילו שנשאר שיעור. לעומת זאת לפי רבה שהיא אין הלכה כזאת, אלא כל עוד יש שיעור זה בסדר. הלכה שישית זה שאפילו שבפועל הוא כן אכל, בכל זאת הוא יכול להבדיל אחרי זה. הלכה שביעית זה שבדיעבד אפשר לומר שני דברים על כוס אחת, גם ברכת המזון וגם הבדלה. והלכה שמינית זה שאותה ברייתא היא כמו בית שמאי לפי רב יהודה, שקודם אומרים על הנר ואז בסמים, אבל אנחנו כמו בית הלל קודם בסמים ואז נר. כל טוב.